גלי צהל, השעה 10, שלום רב, באולפן ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. המתיחות ביהודה ושומרון. חשוד פלסטיני נעצר על ידי כוחות צהל בצומת אליאס בכניסה לקריית ארבעה, בזמן ההכנות לשבת חיי שרה בחברון, אליה צפויים להגיע אלפים. בחיפוש על גופו של החשוד נמצא הסכין והוא הועבר להמשך חקירת כוחות הביטחון. בנוסף, הלילה התרחש ניסיון פיגוע ירי על מחסום צבאי בכניסה לטול קרם. אין נפגעים, נפתחו סריקות אחר היורים. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי דורון קדוש. כוחות צהל סיכלו ניסיון הברחת סמים משטח מצרים באזור החטיבה המרחבית פארן. התצפיות זיהו במהלך הלילה מספר חשודים והלוחמים שהוזנקו למקום תפסו והחרימו שק שבו נמצאו כ-20 קילוגרם סמים בשווי מוערך של כ-800 אלף שקלים. הסמים הועברו להמשך טיפול משטרת ישראל. בעולם ממשיכים לגנות את שיגור הטיל הבוקר מצפון קוריאה שנחת כ-200 קילומטרים משטח יפן, מדווחת כתבת חדשות החוץ שחר קנוטובסקי.
נשיא דרום קוריאה יון סוק יול כינס ישיבת חירום בעקבות השיגור שהרה לפנות בוקר והכריז שארצות תשתף פעולה עם הקהילה הבינלאומית לתאום תגובות והטלת עיצומים על הצפון. בבית הלבן מסרו כי הנשיא ג'ו ביידן עודכן בנושא וכי ארצות הברית תפעל להבטיח את ביטחון בנות בריתה. על פי הערכות צבאיות, הטיל ששוגר מסוגל להגיע עד לשטחה של ארצות הברית.
דוח מדד האלימות של ויצו קובע כי נמשכת העלייה במספר התקריות האלימות במשפחה גם בשנה האחרונה. עם הפרטים כתבתנו לענייני רווחה, מאיה שוקן.
כ-3,500 תיקי חקירה נפתחו בגין אלימות במשפחה נגד קטינים בשנת 2021, עלייה של כ-3% ביחס לשנה הקודמת. כמו כן, ישנה עלייה של כ-24% במספר הקטינים שהותרו כנפגעי אלימות במשפחה בחדרי מיון. בנוסף, ניכרת עלייה של 10% במספר האסירים על רקע עבירות אלו ששולבו בהליך טיפולי.
מכאן לתחזית מזג האוויר, מעונן חלקית עד בהיר, בצפון ייתכן גשם מקומי ברובו קל, תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתימשך גם בשבת. אלה החדשות.
עכשיו בגלי צהל עם בלקזית והרב שי פירון עם נפלא פה.
הבית של החיילים, גלי צהל.
נפלא פה, נפלא פה, נפלא פה. תבואו השמש, כל בוקר עולה פה. נפלא פה, נפלא פה, נפלא פה. תבואו, תבואו.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
איך המרגש?
שני דברים מטרידים אותי כרגע.
כל בוקר אתה מתחיל עם דברים שמטרידים אותך, כן?
אחד המזגן שלי עובד פה.
חד משמעית.
שני שכואבות לי השיניים.
אוי אוי אוי.
ואחרי זה אני הולך לדוקטור יוסי, שהוא הרופא הכי טוב בארץ, אבל זה לא עוזר לי לזה שלך ברחובו לי השיניים.
כשתגיע אליו אולי שיניים, זה יעזור.
כן, זה בטוח יעזור, תמיד עוזר לי. שיניים ואוזניים זה שני דברים שרק האל ישמור אותנו מהם. אבל בסדר, בסך הכל, תאכלה, אחת.
לא כואבות לי השיניים.
אבל המזגן מציג גם לך.
אבל המזגן מציג גם לי, בהחלט. וגם הבטיחו שיהיה יותר חמים בסופש. בכלל, אני לא יודעת מה לעשות עם עצמי. איפה החורף שהבטיחו לי?
תלכי מעבר ברחוב.
כן, כן, משהו כזה. לא פשוט.
מה היה לך השבוע?
האמת, הייתי בשבוע מאוד עמוס, איכשהו יצא שימים מבוקר עד לילה שקשורים גם לעבודה כאן, גם לכל מיני מקומות אחרים, הרבה התעסקות בעתיד של התקשורת הישראלית והרדיו בפרט, כך יצא, כי גלי צהל מעצם היותה זה דבר שקורה לי.
מה זה אומר, תסבירי?
אנחנו עכשיו בעיצומם של מיונים לגלי צהל. שפטתי במה שליוויתי במשך סמסטר שלם את הפרויקט גמר של הסטודנטים במסלול הרדיו של מכללת ספיר. זה פתאום תצוגת תכלית של מה יכול להיות.
היה משהו שהפיל אותך, כאילו אמרת בוא נוואלה, זה רעיון.
האמת היא, שוב, בגלל שליוויתי אותם במהלך הסמסטר בעבודה לפרויקטים.
אבל התוצר הוא לא תמיד,
כן, לא, אבל אני מלווה את התוצר, אני שומעת אותו בכל רגע נתון, אבל יש רעיונות מבריקים, כן.
מדהים.
יש דברים שאתה אומר, עפתם עם היכולת, ובסדר, אתם צעירים וצעירות, ועוד לפעמים צריך לעבוד על זה, אבל הרעיון, פייס.
מדהים.
רוצו עם זה.
או רוציאת.
זה שלהם? מה אני אקח? יש לי רעיונות משלי,
לא לדאוג.
מה אני אקח להם? רוצו עם זה, רוצו, וזה העתיד.
יפה מאוד. אני חושב שקודם כל זה מדהים, שתמיד, זה תמיד מדהים אותי, שלא משנה כמה שנים חולפות, ולא משנה כמה רעיונות המציאו, תמיד יש מקום לעוד רעיונות מבריקים חדשים.
זה נכון.
כאילו, זה משהו שהוא מאוד מדהים אותי ומפעים אותי בהבנת המהות האנושית, שבעצם לפעמים נראה לנו שכאילו זהו, הגענו לפסגה, יותר מזה כבר לא יכול להיות, מה עוד יכול להיות חוץ מזה? אני זוכר שכשהמציאו את האימייל, חשבתי שאנחנו זהו, נגמר האירוע, כאילו העולם הגיע לסי, וככה באו עוד ועוד 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 דברים, וזה כל פעם מפתיע אותי מחדש, אז כנראה שבכל פורמט שבו אתה נמצא, אף פעם זה לא נגמר, לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה, תמיד תמיד נשאר מקום לעוד דבר חדש, ובתנאי שכל אחד יבין שזה מה שנקרא בשפה הספרותית העתיקה ננס על גבי ענק. כלומר, הדורות הקודמים הם ענקים, אנחנו עומדים על הכתפיים של הענקים. אמנם אנחנו ננסים, אבל בגלל שאנחנו עומדים על הכתפיים שלהם, אנחנו רואים יותר רחוק.
כן. אני אוהבת את הדימוי הזה גם כי בסופו של דבר, גם ההמצאות הכי פורצות דרך ושלא יכולנו לחשוב עליהם וכל הדברים האלה,
הן מתבססות על משהו.
בדיוק, הם נולדו, אני תמיד אומרת, אוהבים להגיד, לחשוב מחוץ לקופסה, ואני אומרת גם לסטודנטים, גם לחיילים כאן, אל תחשבו מחוץ לקופסה. קחו את הקופסה ותהפכו אותה לשלכם, זה כבר יהיה דרכו של השינוי, משם אתה כבר ממריא.
אני תמיד אומר שמי שרוצה לעצב את הקדימה, בעולם הרעיונות, יעשה את זה ביג טיים אם הוא ידע להסתכל היטב אחורה.
אנחנו מסכימים לגמרי.
את יודעת, אני חשבתי על זה שיש עוד נקודה אחת בעולם הרעיונות, וזה דווקא קצת מתחבר לאירועים הפוליטיים הישראלים. יש לי פתיחות עצומה, באמת, אמיתית, להקשיב לרעיונות מנוגדים משלי, ואפילו כיף לי, כמה שזה נשמע מוזר, לגלות שאני טועה. אני נהנה מזה. אני נהנה שמישהו מעמיד אותי על טעותי, אני נהנה שמישהו מאיר לי איזה זווית שלא ראיתי, זה בעיניי מופלא וזה מאפשר לי, ואני לא מרגיש שאין לי איזה צורך, אני מרגיש מספיק הערכה במידה מסוימת כלפי עצמי, כדי לא להיות רגיש לשנות את דעתי. כי אנשים חלשים, את יודעת, לא משנים את דעתם, כי זה יגיד עליהם, לא משנים, בקיצור. אבל יש דבר אחד שאני לא מסוגל לסבול, אני לא מסוגל לסבול חוסר קוהרנטיות. זאת אומרת, אם יש משהו שאני לא יודע להסתדר איתו, זה אנשים שהם לא קוהרנטים. אתן לך כמה דוגמאות מהשבוע האחרון. למשל, יש ויכוח אידיאולוגי, לא פוליטי, על תפיסות עולם הכלכליות. למשל, נסרטט שלוש גישות מרכזיות, גישה סוציאליסטית רכה, כי סוציאליסטית קשה כבר לא קיימת בעולם, אף אחד לא מדבר על זה חוץ מאולי כמה מדינות מסוימות, וגם שם, אם נדבר על סין, זה הכי לא קוהרנטי במובנים כאלה ואחרים. יש תפיסות עולם, נקרא להם קפיטליסטיות, ליברליות, ויש תפיסות עולם ליברטיאניות, בסדר? שהם הקצה הימני, הקיצוני של תפיסות עולם הכלכליות. ואני שומע שההסתדרות מאוד מאוד חוששת מכהונתו של חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', משום שיש לו עמדות ליברטיאניות. וזה אומר, לא צריך, הם ארגוני עובדים, צריך פרק את ההסתדרות, כלכלת שוק חופשית לחלוטין, ועוד כהנה וכהנה. עמדות שבלי קשר לממשלה כזאת או לממשלה אחרת, ראוי לקיים דיון עמוק על השאלות האלה, על הפער שבין תחרות חופשית לבין רווחה. אבל אני תמיד מתחרפן כשזה מגיע לנקודות קצה שנוגעות בבייבי שלך. למשל, סתם אתן דוגמה. סמוטריץ' מאוד מאוד התנגד לרפורמת הכשרות של מתן כהנה. אז אני לא מצליח להבין. אם אנחנו בעד תחרות חופשית, ואם אנחנו בעד, רגע, אז אם אין ועדי עובדים ואם אין זכויות, אז מותר גם יהיה לפטר רבנים? אז אין עכשיו קביעות עד גיל לא יודע איזה? כלומר, אני אתן דוגמה ואני יכול לתת דוגמה בביטחון פנים ובכל מיני מקומות. אני שומע המון אנשים עכשיו שמגיעים ויש להם רעיונות חדשים, אבל, ואני מת להתמודד איתם, ואני מת אפילו לשנות את דעתי ולהגיד, בוא נה, אתה יודע מה, אני הולך איתך. אני לא מסוגל לסבול אנשים שמוכנים להילחם עבור תפיסת עולם, ושלא לדבר על קצבאות לאברכים. זאת אומרת, אתה נכנס עכשיו לממשלה בעולם של תחרות ושוק חופשי, אבל אתה רוצה לראות את הקצבאות, ועוד שורה ארוכה של דברים. עכשיו, אני לא נגד שום דבר, אני רק בעד קוהרנטיות. אני בעד שנקיים דיון, אני בעד שנתווכח, אבל לא מסוגל שכשזה נוח לך תחזיק בקלף הזה, וכשזה לא נוח לך תחזיק בקלף השני. אתה רוצה להיות ליברטיאני? Let's do it. בוא נעשה את זה, בוא נתווכח. אתה זכית בבחירות? סבבה, נלך על זה, נראה מה יקרה. אתה רוצה כלכלה קפיטליסטית, כמו שמר נתניהו אומר? סבבה, בוא נלך על זה. אני לא יכול לסבול שאנשים עובדים עליי. מצד אחד הם מדברים על רעיון, ומצד שני שזה מגיע למגזר, לקהילה, לערכים, לאידיאולוגיה, אני לא מזלזל בזה. פתאום ברגע אחד, וגם יתחילו להסביר לי למה זה שונה, את מבינה? לא, כשרות זה לא אותו דבר.
אני רוצה לטעון.
לא, רבנות זה לא אותו דבר. כן, סליחה.
אני רוצה לטעון שהבעיה היא לא התנגשות אידיאולוגית, כשזה מגיע לאידיאולוגיה שאותה אתה מחבב. אני רוצה לטעון שהרעיונות הגדולים, ולא משנה יהיה זה סוציאליזם, קפיטליזם או ליברטניזם, בדיוק, כשהם, אני רוצה לקרוא לזה, מתנפצים על סלע המציאות, אתה מגלה שכל מה שחלמת אי אפשר לעשות, ובטח לא מיד ולא בכזו קלות, אם אתה רוצה להיבחר פעם נוספת.
זה לגיטימי,
ואז פתאום כל מיני דברים שאולי תיאורטית הם נורא נורא נכונים בעיניך.
זה לגיטימי.
כנראה לא יקרו.
אבל יש לי תנאי.
נו.
תאמר את זה. לא תספר לי, תגיד תקשיב, התפשרתי. סבבה לגמרי. סבבה לגמרי, אבל אל תרמה אותי.
על זה אנחנו מסכימים.
אביב חלף עבר לו, מי יודע אם ישוב. הליצן היה נביני הליצן, ושכחתי את הדרך, אבל אני עוד כאן. ויהיה טוב, יהיה טוב, כן. לפעמים אני נשבע, אז הלילה אנשים חיים במתח, מחפשים סיבה לנשום, ובין שנאה לרצח, מדברים על השלום. שלות וגנרלים שחילקו לנו את הנוף, לשלהם ולשלנו, מתי נראה את הסוף? אוי, נבא נשיא מצרים, איך שמחתי לקראתו, פירמידות בא שלום במקטרתו, ואמרנו בוא נשלימה ונחיה כמו אחים, ואז הוא אמר קדימה, רק תצאו מהשטחים. ויהיה טוב,
אמיתי מביט מהחלון ממלמל את תפילתי עוד נגור זאב עם כבש ונמר ירבה צמדי אך בינתיים אל תוציא את ידך מכף ידי
כן. מה
איזה כן? מה
לא,
עכשיו?
לא, כי זה נדמה שהשאלות משתנות רק במעט מפעם לפעם, שבסוף אותם נושאים מעסיקים אותנו, והתשובות עוד רחוקות, רחוקות.
טוב, זה כמו מה שדיברנו מקודם על המצאות, זה לאט לאט. אני חייב לומר שיש הרבה מאוד שאלות שנקבעו, או מוסכמות שנקבעו במדינת ישראל בעת הקמתה, ובהחלט, בהחלט, בהחלט יש מקום לשנותן, או לפחות לשקול אותן. אני חושב שיש משהו, ואני אומר את זה לשני צדדי המפה הפוליטית למען הסר ספק, שיש שאלות שמצריכות דיון הרבה יותר רחב. הם לא עניין של קונסטלציה פוליטית כזו או אחרת, הם מצריכות דיון. יש להם השלכות עומק והשלכות רוחב. וזה לא אומר בשום פנים באופן שהן חייבות להישאר כפי שהן היו. ובכלל יש לי איזה מין תחושה שכשממשלה טרם כינונה, וזה לא משנה אם ממשלה מהצד הזה או מהצד הזה, מכריזה על המון 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 שינויים שהיא עומדת לעשות, היא כנראה לא תעשה את רובן. וכשממשלה לא מכריזה אבל מתחילה איזושהי עבודת עומק, היא בסוף תעשה אותן, ואני לא אפרט בכך, אבל היום אני רוצה לדון בשאלה שעלתה לסדר היום הציבורי בשבועיים האחרונים. אחד מהתנאים למסע ומתן קואליציוני זה בעצם ביטול סעיף הנכד בחוק השבות. שאלה מאוד מאוד דרמטית, יש לה הרבה מאוד השלכות, ואנחנו הזמנו לאולפן שניים. את מי הזמנו?
את אלכס ריף, שהיא מנכלית עמותת לובי המיליון. היי אלכס.
היי ענבל, שלום הרב שי.
ועורך הדין דוקטור יונה שרקי מהמרכז למדיניות הגירה. שלום.
שלום רב.
עורך דין שרקי, תקציר הפרקים הקודמים.
לא הבנתי את השאלה.
מה היה עד כה? מה הסיפור? בוא תן לנו איזה רקע היסטורי לאירוע.
אז בשנות ה-50, מדינת ישראל, מעט אחרי הקמתה, קובעת את המדיניות ההגירה הרשמית והמהותית שלה, הקמת מדינה יהודית וממילא ההגירה ליהודים. בשנות ה-70, כאשר מבינים שיש קושי דמוגרפי להתמודד עם הריבוי הטבעי הערבי בישראל, ושהריבוי הטבעי הישראלי, היהודי מתקשה להדביק את הפער, מבינים את החשש ואת הסכנה הדמוגרפית בהמשך, ולכן מנסים לפתוח את הדלת ליותר אנשים שיכולים להיות קשורים ליהדות באיזושהי צורה. ואז ממילא נולד בעצם סעיף הנכד שמאפשר גם למי שאינו יהודי, אבל שהוא בן או נכד ליהודי, לעלות לישראל.
הבנתי, ובעצם הטענה הזאת היא שעכשיו הגיע את ברבות השנים, אני יצג את הצד השני, הקושי עשה את שלו, עכשיו אנחנו לא צריכים אותם, אז בוא נשנה את זה חזרה. זאת הטענה.
אז אני לא אגדיר את זה בצורה כזאת, אני פשוט אומר שאנחנו כבר לא צריכים, אלא שזה פשוט הפך להיות נטל ממש. למה אני מתכוון? היום, לצורך העניין, הדמוגרפיה היהודית בישראל היא בהחלט מדביקה ואף עוקפת את הדמוגרפיה הערבית, כך שאין את החשש הזה. וממילא היום אם צריך לעשות תיעדוף את מי אנחנו מבקשים להביא לישראל, אז אנחנו ודאי מבקשים להביא לישראל קודם כל את מי שהאבות המכוננים של האומה ביקשו להביא לכאן במסגרת חוק השבות המקורי לפני תיקונו.
אני רק רוצה להבין, עורך דין שרקי, אני רק רוצה להבין, יש מישהו שרוצה לבוא ואנחנו לא מביאים אותו בגלל שאנחנו מביאים מישהו על סעיף הנכד? רק תסביר לי את ה...
לא, אני אסביר. קודם כל צריך להבין שבפוטנציאל ההגירה בעולם יש לנו פחות או יותר 10 מיליון זכאי שבות שאינם יהודים, ובערך המקבילה 10 מיליון זכאי שבות יהודים. אז אם אנחנו מסתכלים על פוטנציאל עתידי להגירה לישראל, אז אנחנו מבינים כמובן שיש תעדוף שיש לעשות. זה לא אומר שאחרים רוצים וכן רוצים, זאת לא הנקודה.
אמרת איזה משהו שזה הרגע להכניס את אלכס לתוך השיחה, כי זה שאינם יהודים. ונדמה שיש פה בדיון בכלל על הסעיף הזה איזושהי התמקדות בקהילה מסוימת, אלכס, תקני אותי אם אני טועה.
תלת עין בעל, אני שומעת כל פעם את הדברים האלה, וזה ככה עושה לי כואב ונחרדת לשימוש שעושים בקהילה שלמה. היינו מספיק טובים בשביל להגיע לכאן בשנות ה-90, מה שקרה ביזע ודמעות, לשרת בצבא, להיות אזרחים שווים. אבל עכשיו אנחנו לא מספיק טובים וצריך לסגור עלינו את הדלת. עכשיו, את צודקת מאוד, זאת אומרת, השאלה מה זה לא יהודים, אנחנו עושים מחקר אחרי מחקר אחרי מחקר, אנחנו רואים 94% מכלל אוכלוסיית הישראלים דוברי הרוסית מגדירת עצמם כיהודים. זאת אומרת, אין להם זהות אחרת, הם יהודים לכל דבר ועניין, והמחדל האמיתי הוא לא סעיף הנכד. המחדל האמיתי זה העובדה שהרבנות, הממסד הדתי, לא הצליח לפתוח את שערי היהדות, בתוך זה הגיור לאוכלוסייה הזאת. במקום לקבל אותה בידיים פתוחות, באהבה, בפתיחות, קיבלו אותה בהשפלה, בהתנסות, בדקדקנות שהיא בכלל לא יהודית ולא אורתודוקסית.
אז רגע, שנייה, אני אשאל, אבל אלכס, ואל תיחסי עליי. הטענה שלך זה שבסופו של דבר מי שיבחר או בוחרים ובחרו להגיע לישראל, מלכתחילה מגדירים את עצמם באיזושהי זיקה ליהדות. וזה והיו, ואנחנו מכירות את הטענות של לא יהודים כלפי העלייה מרוסיה, מחבר, מברית המועצות. כן, זה היה עניין פוליטי, כי מבחינתכם, מי שבחר להגיע לישראל, זה לא היה כדי לשפר תנאים, אלא באמת מגדירים את עצמם באיזושהי זיקה ליהדות.
אני אדייק, תראי, אין הבדל מהותי בין העלייה בשנות ה-90 לעלייה של היום. מה הכוונה? כולנו מגיעים ממדינות שבעצם היהדות נמחקה בהם. הדת הייתה אסורה, הסובייטים עשו כל מה שהם יכולים כדי להרחיק אותנו, כדי לדכא, כדי למחוק את היהדות, ולמרות זאת, אנחנו 20-30 שנה אחרי, אגב, אולי גם 5 ו-10, פשוט אנחנו בודקים את זה היום, אבל אומרים שאנחנו יודעים לכל דבר. זאת אומרת, היהדות הזאת היא נס. האם כל יהודי ויהודי מגיע לכאן כי יש לו חיבור עמוק ליהדות? לא יודעת, לנו לא היה חיבור עמוק. לא הייתה הרבה ברירה אחרת. הגענו כי ידענו שאנחנו יודעים, וכי בגדול ישראל הייתה האפשרות היחידה. אבל אנחנו רואים שהילדים מתחנכים בבתי ספר יהודים, ולוקחים את הזהות הזאת, וזה באמת, אני אומרת שוב, זה נס שהיהדות הזאת באה, מגיעה לישראל ומשתקמת אחרי כל מה שהיא עברה. במקום לקחת את הנס הזה, אז אנחנו שוב סוגרים בפני את הדלת. זה כל כך רחוק מציונות, זה כל כך רחוק מיהדות, וזה עוד פעם מפלג את העם היהודי, גם ככה כל כך מפולג. מה זה ייתן לנו? למי זה טוב?
עורך דין שרקי, אני רוצה לשאול אותך שאלה ברשותך. תראה, קודם כל, אני אמרתי את זה, לא, בטח לא הקשבת לפתיח של התוכנית, אני בעד שינויים, ואני חושב ש... בהחלט יש מקום לבחון את השאלות הללו, וגם אני בהחלט חושב בהמשך לדברים של אלכס שהם לא צריך לבדוק אם כולם מגיעים מניעים ציוניים. אני מניח שגם אתה מסכים איתי שיהודי מלא מלא על פי ההלכה היהודית האורתודוקסית, לא כל מי שהגיע לפני 2-3-4 מצרפת בעקבות התעוררות האנטישמיות בא מסיבות ציוניות. הוא בא כי נוצרה איזושהי מציאות כזאת אחרת, וזה בסדר גמור. מדינת ישראל היא הבית הלאומי של העם היהודי. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת. אני רוצה לשאול אותך שאלה בתפיסת מדיניות ההגירה שלך. מגיע יהודי, אתה הייתי עורך נשארתי, פתאום היה צליל.
כן, אני מקשיב בקשב רב.
מגיע יהודי לארץ, נוחת בשדה התעופה, מקבל אזרחות ישראלית, אחרי איקס זמן, נדמה לי 3 חודשים, מקבל זכות הצבעה, וחוזר מיד לחול, לגור בחול. קונה בית בשכונת רחביה בירושלים, ולא גר כאן בכלל. האם בעצם, זה בסדר לדון מחדש על השאלה מי יכול להיות אזרח מדינת ישראל, אבל האם בעצם העובדה שאנחנו מדברים רק על סעיף הנכד, ולא מייצרים איזו שיחה הרבה יותר רחבה, על מי יכול לגור כאן, מי נחשב אזרח, איזה תהליכי הכשרה צריך לעבור אזרח כדי להיות אזרח של מדינת ישראל.
מה הזיקה בין אזרחות ליהדות?
מה הזיקה בין אזרחות ליהדות? זאת אומרת, האם בעצם לא לקחתם איזושהי נקודה אחת? זאת אומרת, אם הייתם באים ואומרים, בואו נגיש איזו תוכנית אב כוללת, שמגדירה מחדש את המושג אזרח של מדינת היהודים, סבבה לגמרי, אבל האם העובדה שאנחנו מתמקדים על סעיף אחד, איננה פוגעת בעוצמת הטיעון?
אני אסביר. קודם כל, השאלה הסובייקטיבית שהראית קודם, אני חושב שהיא פחות רלוונטית, ואני אסביר למה היא פחות רלוונטית להבנתי. כשאנחנו מסתכלים על הזהות של מדינה, אנחנו מבינים, לפחות היום זה די ברור לכולם, שהדמוגרפיה של המדינה היא בסופו של יום משקפת את הזהות שלה. היא גם משפיעה על הזהות התרבותית, בוא נאמר, באופן כללי על הזהות שלה. עכשיו, כאשר אתה מזהה שלאורך 35 השנה האחרונות, הרוב היהודי בישראל יצטמצם בכ-10%. ב-10%, סליחה. זאת אומרת שבעצם אנחנו עוברים כמעט מ-84 ל-73.9 היום. 73.9. אז אנחנו מבינים שברמה המהותית יש לנו פה כשל גדול.
רגע, אז תעצור, אני מקבל. אז בוא נתחבר עכשיו, רגע, עורך דין שרקי, אני מקבל את זה. אני מקבל את זה. אבל בוא נתחבר לשאלה של אלכס. מי אמר שבזה אשמים העולים? אולי אם היינו מקבלים את תפיסת הגיור של הרב אמסלם, אם היינו מרחיבים את מושגי זרע ישראל, כלומר, מי אמר שכל הנטל, אני מסכים איתך, בסדר? אנחנו צריכים להגיע למצב שבו הרוב היהודי, כפי שאתה מגדיר אותו לצורך הדיון כרגע, לא יצטמצם. בוא נקבל את ההנחה הזאת. אבל האם כל האשמה היא על העולים? האם כל האשמה היא על מי שמגיע עכשיו מאוקראינה או מרוסיה? או שבעצם אנחנו היינו יכולים להגיע למצב שיהיו עכשיו 83% מדיניות גיור אחרת? הרי אנשים רצו להתגייר, אתה ואני יודעים את זה.
עדיין רוצים, אנשים עדיין רוצים להתגייר, זה בדיוק הסיפור, למרות
שהם... רגע, שנייה, אני מאוד רוצה לשמוע את יאיר, אני כמעט אמרתי יאיר.
אז אני אשיב רק...
רק שתדע, עכשיו זה בקטע של הדחקה, הבת שלי כותבת לי, מילא אותנו אתה מתקן בעברית, אבל מרועיינים בשידור, תראה איזה נזיפה קיבלתי מהבת שלי.
הכל בסדר, עולה מצרפת, אני מקבל, אני מקבל דאבה. טוב, תראה, אני אסביר לך. אני בפשוט לא נכנס לסוגיית הגיור, מכיוון שאני לא בקיא בה. ולכן, אני גם לא מנהל, לא איתך ולא עם גברת ריף, ויכוח או דיון בנושא הזה, מכיוון שמבחינתי, שאלת חוק השבות איננה קשורה לשאלת הגיור. כי אם אנחנו מדברים על גיור, ואני אסביר, אם אנחנו מדברים על גיור, הרי גם בג"ץ קבע, ממש בנוגע לסוגיה הזו, שכל גיור מוכר בישראל, אם זהו רפורמי ואם הוא קונסרבטיבי ואם הוא אורתודוקסי. אז אם אני מתגייר תוך כמה חודשים או כמה שנים בצרפת, בארצות הברית, בבלגיה, בשוויץ, ברוסיה, אני מתגייר ליהדות, אני יכול לעלות לישראל כיהודי על בסיס סעיף אחד לחוק השבות. אז בכלל, על מה הדיון? וגם דרך אגב, גם פה בישראל, אותו כנל. אז בשביל מה בכלל אנחנו נכנסים כאן לכל הסוגיה של הגיור? אנחנו כרגע מדברים על הגירה ועל האימפקט שלה, על הזהות היהודית של המדינה. ולכן אם באדם הוא עבר גיור, לא עבר גיור, האם מערך הגיור הוא מתאים, הוא לא מתאים?
אז אני לא הבנתי.
שגיאה לגיטימית.
אני רק שאלה, תענית בקצרה כדי שנספיק אני אשמוע את אלכס. אבל אלכס אומרת שהמחקרים מצביעים שהאנשים האלה כן מצביעים על עצמם כיהודים.
97% מגדירים את עצמם
כיהודים, זה נתונים שאין לתאר אותם. אני באמת רוצה להבין, אבל הם כן מרגישים, כאילו, כן הגיור מגדיר את שאלת האחוז. אתה לא יכול להגיד שאתה מתעלם משאלת הגיור, כי מה שיגדיר את שאלת האחוזים, אם זה 74% זה שאלת הגיור, כי האנשים הרי עצמם אומרים שהם כן מרגישים יהודים. אם נבדוק את זה לפי העניין, אחוז היהודים בארץ לא ירד.
אז טוב, קודם כל אחוז היהודים ירד, זה עובדה, זה
נתון יפה. לא, ברור, כי זה קשור לגיור.
כי השאלה היא את מי אתה סופר יהודי.
שנייה, וכשמדברים על יהודים, אז אנחנו שוב פעם, אנחנו מדברים על יהודים, מי שבעצם קיבל הכרה כיהודי, בין אם זה רפורמי, בין אם זה קונסרבטיבי, בין אם זה אורתודוקסי. לא משנה, יהודי. עכשיו, אני בכלל לא נכנס למה הנקודה פה היא חשובה? מכיוון שכשאתה מדבר על אנשים שמכירים את עצמם, רואים את עצמם, אתם שומעים אותי?
כל הזמן.
בוודאי, מה זאת אומרת?
שמכירים...
אני לא, אתה צריך לדעת שזו תוכנית, אתה צריך לדעת שמה שמיוחד בתוכנית זה שמקשיבים. נותנים למרואיין לדבר ומקשיבים לו.
בוודאי. מה שאני רציתי לומר זה שבעולם יש עשרות מיליונים של אנשים שמזדהים באופן עמוק עם הזהות היהודית. והם אינם יהודים בכלל, יש לך את כל קהילת העבריים שמונה מיליונים של אנשים בעולם, שמבחינתם ההבדל בינם לבינך הוא כלום, אין הבדל. הם כמוך, וחלקם אפילו מגיעים לכאן, מתיישבים פה ואומרים, אני לא יוצא מכאן מכיוון שאני, אני זכותי להיות כאן מכיוון שאני עברי כמוך, מזוהים את המח. אז מה יש לך לומר? אז אולי גם הם יהודים. עכשיו, למה אני רוצה לומר את זה? מכיוון שהשאלה הסובייקטיבית היא פחות רלוונטית, כולנו מבינים את זה. מדינות לא מתפקדות ולא קובעות מדיניות על בסיס הרעיון הסובייקטיבי שכל אחד ואחד מהנתינים או מהמבקשים להיות אזרחים בה.
אוקיי, תראי, אלכס, אני מאוד מעריכה את זה שאת הקשבת בשקט לדבר הזה, אבל אני מניחה שאת עצבנית.
נימוס יש לך, זה כבר אני נותן מחמאה ממני.
תראה, אני פשוט אומרת, זה כמובן, קודם כל, באמת זה כואב לשמוע, כן? זה כואב לשמוע שעולה מצרפת, אומר דברים כאלה על עולים מברית המועצות. זה, כאילו, זה, אני לא יודעת מה יותר קרוב מלראות בתוך הנגמש. כאילו, אנחנו שנינו עברנו את אותם קשיים, אותם תהליכים, אבל פתאום יש עולים טובים ועולים רעים, כן? אגב, זה לא אמירה ראשונה. בואו נעודד עלייה מצרפת ונדכה עלייה מברית המועצות, זאת עלייה טובה, זאת עלייה רעה. זה מכוחך, באמת, אבל אני מסכימה איתך, שי, במשך כל שנות חיי המדינה, שינויים בחוק השבות נעשו בפשרה, בהסכמה. אגב, גם במפלגות שיש ביניהם תהום אידיאולוגית. אני קוראת לראש הממשלה, אין לי הגדרה יותר טובה מאשר לעמוד כחומה בצורה נגד סגירת השערים בפני עולים מזרע ישראל, בגלל סיבות מפלגתיות, בגלל יריבות פוליטית, כן? כל שינוי בחוק השבות צריך להיות בהסכמה רחבה, שלא תלויה רק בהסכם הקואליציה הנוכחית. זה מה שמלחיץ, זה מה שמפחיד, וזה מה שבתחושה כרגע מוחק אותנו.
רגע, אלכס, אז בואי אבל נדבר על אופרטיביות. אומר עורך הדין שרקי שצריך באמת לראות איך אנחנו כשלטון, כן, באופן חוקי מגדירים מי ראוי, מי יהודי, מי טרומפו דמוגרפית ומתאים למרקם החיים הזה. מה התשובה שלך? זה נכון, צריך הרי שגם תהיה דרך אופרטיבית לעשות את זה. לא כל מי שאומר אני יהודי, הוא יהודי בהכרח.
זה ברור שהם לא אומרים אני יהודי, זאת אומרת, אנחנו מכירים את ההיסטוריה, המאפיינים המיוחדים של יהדות ברית המועצות, זה שהיא נמחקה. האנשים שם, אתה יודע, זאת אומרת, תראו לי, יש אח שגר ברוסיה. זה לא שזה אנשים שהם רחוקים, יש אנשים שבחרו לא לעלות. האמירה הזאת זה שכל מי שרצה וכל מי שיהודי כבר עלה, היא מגוחכת. יש אנשים שבוחרים לגור בארצות הברית ובצרפת, לא כי הם לא יהודים או כי החיבור של היהדות הוא יותר קטן, כי זאת הייתה הבחירה בחייהם, אבל התנאים משתנים ועכשיו יש מלחמה ועכשיו פוטין לא מאפשר לחיים לחיות, אז אנשים בוחרים לעלות. עכשיו אנחנו סוגרים את הדלת, יש כבר 55,000 עולים שהגיעו לכאן מפרוץ המלחמה מאוקראינה, רוסיה ובלרוס.
אתם יודעים,
דברים משוגעים.
אתם יודעים, אני רוצה להגיד משהו לקראת סיום ליונה ולאלכס. סלח לי שאני קורא לך עכשיו בשמך הפרטי, כי זה קטע יושי יותר. אתה יודע, יונה, אני גדלתי בבית שבו מדברים צרפתית. תרבות הייתה צרפתית, ולאימא שנולדה בצ'רנוביץ.
אתה יודע את זה עליך, שי, אתה יודע שגם אני נולדתי בצ'רנוביץ.
אני יודע, בגלל זה אמרתי את זה, נו. בגלל זה, אז זאת אומרת, אני בעצם יכול להיות הגורם המחבר בין שניכם. זאת אומרת, כל חיי בבית, בגלל אבא שבא ממצרים, דיברו צרפתית, ואמא הביאה הביתה את כל התרבות הצ'רנוביצית, אני לא אומר אוקראינית, כי מילדותה זה השתנה, שאלת הריבונות ועוד כהנה וכהנה. אני לא חושב שלא צריך לעשות שינויים בחוק השבות, אלכס, ואני לא חושב שאפשר לעשות את זה ברגע אחד, יונה. אני לא חושב שאנחנו יכולים לנצל קוניונקטורה פוליטית להכריע שאלות שנוגעות לעתיד של העם היהודי. ואני בהחלט חושב שהשאלות שיונה מעלה הן שאלות חשובות, ובאותה מידה אני חושב שההתלבטויות המוסריות והערכיות שאלכס מעלה הן שאלות ערכיות נכונות מאוד. ויש כאן עוד שאלות של מה זה להתארות ומה זה אזרחות ואיך נהיים יהודים. ואני חושב ששניכם תצליחו לעשות משהו טוב לעם היהודי אם תצליחו להיפגש ביחד.
אנחנו עובדים על זה.
ואני חושב שאני תצליח, אז אני אומר, אני חושב שהדבר המשמעותי ביותר, ואני רוצה לומר משהו לשניכם משני הצדדים. אם לא תיפגשו, בסוף, עכשיו, בעוד 5 שנים, בעוד 10 שנים, בעוד 20 שנה, זה יוביל להפרדת דת ומדינה. הנזק מפעולה חד צדדית ליהדותה של מדינת ישראל יהיה יותר גדול מהתרומה לביצורה של יהדותה של מדינת ישראל. ולכן אני מבקש מכם, תעבדו ביחד.
תודה.
תודה רבה.
שבת שלום.
אלכס ריף, מנכלית עמותת לובי המיליון, עורך הדין דוקטור יונה שרקי מהמרכז למדיניות הגירה. שבת שלום, כן, שנדע לעבוד ביחד זה הכי חשוב, זה נכון.
מאחורי ענן שמעת הכל מתחת לחלום, הרגשת זה הזמן עוצם העיל אל הכל, כמה חפצים בתיק קטן, פתק על המקרר, כתבת יוצא לדרך לא יודע לאן. כשזה קורה זה קורה, לא צריך להתבלבל. לך, לך. וזה נדבר עולם כמנהגו נוהג והכל קשורה אבל בפנים הכל תלוי ועומד תלוי ועומד כחוט השערה אתה יודע מה שהיה לא יחזור להיות אותו הדבר עברת צד עכשיו כולם בעבר השני של הנער שזה קורה זה קורה לא צריך להתבלבל
מתכנתת או מעצבת? זו השאלה.
מתלבטים מה הכי מתאים לכם? האגף והקרן מזמינים אתכם לקבוע פגישת ייעוץ אישית עם נציג או יועצת הכוונה שיוכלו לתת לכם את הכלים לבחירות הנכונות בקריירה. התחדשנו, מערכת מקוונת לתאום פגישה. נכנסים, מזמינים, נפגשים. פרטים באתר האגף והקרן.
סוף השבוע מתנגן לי בגלי צהל. הלילה ב-10, יונתן גריל ומאיה יעלום חוגגים את פתיחת גביע העולם בכדורגל. ב-11, מרים בלוך עם רגעי מוזיקה מהקולנוע לרגל פסטיבל סאונדטרק. ומחר, ב-7 בבוקר, בו שיר עברי. יורם רותם מערך את חווה אלברשטיין לקראת זכייתה בפרס אגודת אומני ישראל. וב-2, הדרן, דיאנה, מופע מחווה לתרבות יהדות המגרב. סוף השבוע מתנגן לי בגלי צהל.
תגידי, יודע, שמעת על היישומון של גלץ?
כן, נתן, ברור, יש לי אותו כבר שנים.
לא, 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 אבל על עוד.
או, מה עוד?
עוד. עוד גלץ, זירת תוכן חדשה שיצרו שם.
מה כבר מעניין בה?
לא, מה קרה לך? יש שם המון תוכניות של גלץ וכל השנים, וגם אנחנו שם.
מה זאת אומרת וגם אנחנו? קודם כל אנחנו.
גלי צהל גאה להציג עוד גלץ, זירת התוכן האיכותית בישראל. חפשו את לשונית עוד גלץ בעמוד הראשי של יישומון גלץ גלגלץ ותוכלו ליהנות מקשת התכנים המלאה של שידורי גלץ. חדשות, תרבות, מוסיקה, היסטוריה, תוכניות ארכיון, הופעות חיות, אסקטים ותכנים בלעדיים. היכנסו עכשיו לעוד גלץ ביישומון גלץ גלגלץ.
עכשיו בגלי צהל עם בלקזית והרב שי פירון עם נפלא פה.
הבית של החיילים, גלי צהל.
נעים להכיר.
זה קטע כי בהפוך על הפוך זה קשור למה שדיברנו מקודם.
כן.
לא, אבל תמשיכי. לא אחרי כשאת מדברת.
לא, לא.
אני באתי לכאן להקשיב לך.
להפך, תגיד מה...
את תתחילי את? אני בעיקר בא לפה כדי להקשיב.
לא היה לי שום דבר להגיד, רק הקשבתי לך. אמרתי כן שתדע שגם אני פה.
מה זאת אומרת? גם אני פה? את פה?
אני לפעמים פה, כן. מה ההמשך של מה ש...
אז דיברנו על השאלות של עלייה ושאלות של זהות יהודית ומי הוא ואיך קובעים וכו', וזה נורא מתאים גם בהקשר הזה לאייטם הבא, אבל מכאן זה שלך, זה התחום שלך.
אתה הזמנת אדם לדבר ואתה אומר זה התחום שלי, התחום שלי זה הכל, אבל בסדר.
לא, אני הזמנתי את הבן אדם, אבל אני רוצה שאת תדברי איתו, כי כשאת תדברי איתו זה יהיה הרבה יותר מקצועי, כי את יש המקצוע.
די, שי, אנחנו עשינו עליך כבר ממש, אני יודעת מה, דוקטורט, בוקר טוב.
שי פרדו, שחקן, מנהל אומנותי, אלן.
אהלן, מה שלומכם?
בסדר גמור, אנחנו באמת מתעסקים פה בדרך כלל, זה לא רק היום, אבל היום במיוחד בזהות האישית, היהודית, גם האומנותית, ואני תוהה אם זה רק אנחנו מבחוץ מסתכלים על זה כל הזמן, או שזה משהו שמניע אותך, כאמרנו, בוודאי שחקן, אבל גם כיוצר, להחצין, להבליט, לדבר על מה אתה?
קודם כל, אני צריך לציין שאני בא ממשפחה דתית, דתית מאוד אפילו. סבא שלי, זיכרונו לברכה, היה כס הקסם של הקהילה האתיופית, אז אני דור תשיעי לשושלת הזאת. אז החג הזה מבחינתי הוא מינקות, המקור שלו זה מעזרא ונחמיה, חג הכיסופים, ויוצאי אתיופיה לקחנו את זה וקראנו לזה מהללה, ובשמו העממי חג הסיגד. ואני כשחקן יוצר, כשהגעתי לארץ, החלטתי לקחת את החלק השני של חג זה. בחלק הראשון עולים להר מתפללים לשיבת ציון, ובחלק השני זה שמחה ותהלה. אז החלטתי לקחת את החלק השני וליצוק לתוכו תוכן אומנותי, תרבותי, מוחשי, ולהזמין את כל עם ישראל לבוא לחוות, להכיר את התרבות והמורשת. והדבר השני שאנחנו יוצרים הזדמנות של במה שנותנת מקום לאמנים ויוצרים מקרב הקהילה האתיופית במיינסטרים הישראלי. זה מתקיים, הפסטיבל הסגדיאדה מתקיים באבימה בתל אביב, זה השנה ה-11 שלו. השנה יומיים זה יהיה באבימה, יום אחד באברהם הוסטל במוצאי שבת ב-26 לנובמבר, וב-27 לנובמבר בבית ציוני אמריקה, עם הקרנת בכורה של הסרט אקסודוס 91 על מבצע שלמה.
אז בוא רגע נחזור, שי, בכל זאת, קודם כל שלך שם יפה. בוא נחזור רגע.
תודה. נפגשנו כבר בעבר.
כן, כן.
בעבר החינוך.
כן, אני זוכר, אני זוכר. אל תדאג, אני זוכר. אני כן רוצה לשאול אותך, אתה בעצם הנכד של הקייס עזריה, קייס הקייסים.
נכון.
ובעצם, שהוא היה אחד ממנהיגי קהילת ביתא ישראל וכו'. ואתה בעצם הלכת ברגל, היית שותף להליכה ברגל לארץ.
נכון.
ובעצם, איך אומרים, אי אפשר להגדיר ציונות באופן אחר מאשר להגיע לישראל כמעט ברגל, לפחות את סודן ועם כל הנזקים והדברים הללו. סבא ועוד, אני זוכר את זה מהסיפור שדיברנו אז, אחיינית וכו'. הגעת לכאן ב-1984. ועכשיו אני רוצה לבקש ממך, כשאתה מסתכל ברטרוספקטיבה, אנחנו עוד מעט ב-2024, כן, כבר 40 שנה.
כן.
איך אתה חושב שהחברה הישראלית קיבלה אתכם?
אני חושב שהחברה הישראלית קיבלה אותנו, אני חושב שבסופו של דבר, התחושה היא תחושת תודה עמוקה על כך שהגענו לישראל. עם זאת, אני מרגיש שעדיין דרוש תיקון, תיקון עמוק, סביב הקהילה והתרבות והמורשת של יהודי אתיופיה. יותר לתת הזדמנות ליוצאי אתיופיה לספר את הסיפור שלהם, זה מה שחסר לי כאן, וזה מה שאני מנסה לעשות בפסטיבל הזה. אני הלכתי, צעדתי 800 קילומטר ברגל, הייתי בן 7.5, וכשיצאתי מהבית שלי והגעתי לבית בירוסלם בגיל 8.5, הייתי שנה בדרכים. ואני רוצה לספר לך, שי, מקרה אחד שחרות לי בזיכרון. כל שבת היינו הולכים, שודדים, תלאות, אין אוכל, אין מים, אבל כששבת נכנסת, כולם היו נעצרים עד מוצאי שבת. שאלתי את אבא שלי, אמרתי לו, אבא, אתה קולט שאם היינו ממשיכים ללכת, כמה אנשים יכלו להינצל? הוא מחייך ואומר לי, בני, אתה לא יודע כלום. בזכות השבתות האלה הצלחנו להגיע לארץ. אז אני חושב דרוש תיקון.
ואז אתה אומר, הנכד של הסבא הזה ונכדים של סבאים אחרים מגיעים לארץ, ואז עוסקים בשאלה אם הם יהודים או לא.
כן, זה תחושה מאוד מאוד קשה. אני לא יודע לומר לך עד כמה הייתה אכזבה וכאב בלב כשהשאלות האלה בכלל עלו להעביר נושא היהדות שלנו.
תגיד לי, מה זה מחאת הנחמדים שהיית אחד עם מוביליה?
אני מחפש הזדמנות, אני גם פעיל חברתי, יש לי עוד כובע, המחאת הנחמדים זה במחאה החברתית הגדולה, שכולם דיברו על הקוטג' ולהוריד את מחירי הדירות, אני גם דיברתי על זה, אבל נדבך נוסף שדיברתי על הזכויות של אנשים, על צדק וכו', ומחאת הנחמדים בגרשיים, כן? אמרתי, אתם אומרים לנו שאנחנו נחמדים, אבל ברגע האמת הדברים לא זזים. הייתי מרצה שם איזה 10 שעות ביום, סביב עניין של זכויות וצדק, ולחיות באחד בארץ שלנו.
אני אשאל אותך שאלה, שי, אל תכעס עליי, בסדר? אני בכוונה קצת מרגיזה, אוקיי? אני אוהבת את הקונספט של הסיגד והסיגדיאדה, יופי של דבר והכל נהדר. זה לא משמר את הגטו, את ההפרדה הזו בין התרבות האתיופית לאולי להיכנס, למה לא להציג הצגה בהבימה ברפרטואר? למה שזה יהיה פעם בשנה?
שאלה מצוינת, לא רק שאני לא אחת, אני אפילו שמח ששאלת אותה. הרי זה המטרה של הסיגדיאדה. קודם כל, אני רוצה לעשות הפרדה. חג הסיגד הקדוש קורה בארמון הנציב ב-23 לנובמבר, שם יש תפילות של הקצית. הסיגדיאדה מאפשר לאותם אומנים שקיימים ופועלים בשטח מעל 20 שנה, ולא נכנסו למיינסטרים הישראלי, להגיע להבימה ולהראות את היכולות האומנותיות שלהם, והפסטיבל הזה פתוח לציבור הרחב. אני יכול לומר ש-60% מהקהלים שמגיעים בכלל לא יוצאי אתיופיה, כ-40% מהם בממוצע הם יוצאי אתיופיה. והמטרה היא גם להנגיש וגם לחגוג את התרבות והמורשת שלנו במקום הכי טוב בתיאטרון הלאומי הבימה. אני אדם שמאמין לעשות דברים ביחד ולפתוח דלתות גם למי שלא מכיר את התרבות, בכדי שיכירו ויראו ויחוו.
אבל מה הדרך? אמרנו כבר זה 11 שנים, נכון? אני ספרתי נכון.
נכון, נכון.
כמה התקרבת לעשות משהו שהוא חלק פשוט מהרפרטואר של איזשהו תיאטרון רפרטוארי? אגב, מה אכפת לי אם זה הבימה או הקאמרי, תעשה את זה בחן, לא משנה. זאת אומרת, עד כמה העובדה שאנחנו פעם בשנה נהנים לבוא ולראות את זה בפסטיבל שהוא יהודי, קרב את היצירה האתיופית-ישראלית, אגב, אני לא אומרת שהיא אתיופית לבד, זה אולי התקלה, זה מדובר ביצירה אתיופית-ישראלית, כמה זה קרב אותה אל תוך הרפרטואר, אל תוך המיינסטרים?
אני חושב שההצלחה היא אדירה בעיניי, בהשוואה לדברים אחרים שמנסים ועושים. אני יכול לומר למשל בשנה שאהוד בנאי המקסים בא להופיע יחד עם אמנים ויותר מקרב הקהילה האתיופית. אחרי הפסטיבל היו להם המשכי שיתופי פעולה, וזה קרה גם עם טריקה אדר ושלמה בבי בבי הסטנדאפיסט שהמשיכו לעבוד אחר כך. כרגע יש את אלמה זוהר ונימי אדיסו שמחדשים שירי ילדות אתיופים שכמעט ונכחדו, ואני בטוח
שזה פרויקט מקסים, אגב,
משותף.
אז פה אני רוצה רגע לעצור אותך, כי הזמן שלנו מתקצר, ואני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת, אנחנו בנעים להכיר. עכשיו כשאתה עושה את כל הפעילות שלך גם באזור הסיגד, איפה זה עובר לילדים שלכם? כלומר, האם אתה מרגיש שיש התעניינות, אתה יודע, הרבה פעמים אנחנו רואים, כמו שמקודם דיברנו עם אלכס ריף כזה, קודם באים לארץ, מנסים להתערות, לשנות את השמות, להיות הכי ישראלי, ואז תמיד איזשהו שלב שבו יש איזשהו מין חזרה למורשת, לשורשים וכו'. הילדים, הדור הצעיר של בני העולים מאתיופיה, האם אתה מרגיש שהסיגד מעניין אותם? האם השירים, ההגות, התרבות, אתה רואה זה אצלך בבית, במשפחה הרחבה שלך?
אני יכול לתת דוגמה אישית עם האחיינים שלי, שמתרחקו מאוד מהתרבות, מהשפה, מהמוזיקה של התרבות האתיופית, כי הם התביישו בזה בהתחלה, ולא הבנתי למה. ולא רצו לבוא לפסטיבל הסיגדיאדה, כי הם נחשפו לתרבות שלהם בכל מיני מתנסים, ראו דברים לא מקצועיים. אחרי שבפעם הראשונה שכנעו אותם להגיע ונחשפו לאיך שהתרבות האתיופית מוצגת בהבימה, הם לא מפספסים, כל שנה באים ובגאווה ומביאים את החברים שלהם. כן, וזה מאוד חשוב. ברשותכם, אני אציין את התאריכים של הפסטיבלים, זה בסדר?
24, 26 לנובמבר, תיאטרון הבימה, פסטיבל הסיגדיאדה לתרבות אתיופית 2022. איך הייתי?
היית נפלא, אם אפשר להוסיף עוד משהו.
כן?
כן, 24 זה יום חמישי, זה הפתיחה, שישי כל היום יש גם הפנינג ואוכל אתיופי והרקדות, ובאולמות יש מופעים שונים, מוצאי שבת באברהם הוסטל, וביום ראשון בבית ציוני אמריקה, קרנת בכורה של הסרט אקסודוס 91, כמו שציינתי קודם.
שי פרדו, תודה רבה לך, ולי יש...
תודה רבה.
לי יש כמיהה וחמדה ואהבה גדולה לבני הקהילה הזאת, והרצון ש... התקבלו כמו שראוי להם. יש פה סיפור ציוני עמוק שלא לא סופר עדיין במספיק עוצמה. תודה רבה לך, שבת שלום.
שבת שלום.
בזמן סיפור.
אנחנו נתפור היום תוכנית בנושא יחיד, או שאתה לוקח אותי בכל זאת למחוזות אחרים עם הסיפור?
לגמרי אחר.
זהו, תהיתי לאן תלך.
יאללה,
קדימה.
סיפור לשבת. טוב, אז ככה, שישה גברים יצאו ביום בהיר אחד לחטוב עצים וביער במטרה למכור אותם בכפר שבצידו השני ולהרוויח כסף עבור משפחותיהם. הם עבדו במשך מספר שעות וכמעט שסיימו את המלאכה, אבל לפתע, כמו שאת אוהבת, מזג האוויר השתנה, השמש נעלמה, הרוחות נשבו בחוזקה והם עמדו את דרכם בין השיחים והעצים הגבוהים. ששת הגברים עצרו וניסו להיזכר איך יוצאים מהיער. אמר הראשון, שמאלה, אם הזיכרון שלי לא מטה, הכפר שאליו אנו אמורים להגיע ניצא מצידו השמאלי של היער. אם תלכו בעקבותיי, תראו שאני צודק. אף אחד לא זז מהמקום, אז הוא פשוט הרים את הרמת העצים שלו, והלך. השני אמר, מה פתאום? ימינה. הם לא היו יהודים, למרות שהם התווכחו, כן? נוצצים שם אורות שמאירים את האפלה, והמשמעות היא שאני אמצא שם אנשים שיוכלו לסייע לי להגיע ליעד שלנו. אתם מצטרפים, אבל גם עכשיו אף אחד לא התנדב, והגבר השני הרים את הרמת העצים שלו ונעלם ביער. אז אמר השלישי, אני אסתובב לאחור ואמצא את הדרך הביתה. משם הגענו, אני, הכי טוב זה לחזור אחורה, הבית יקר לי, עזוב כסף, בוא נחזור. הוא השליך את הערימה מבלי לחשוב פעמיים ושב על עקבותיו. כמובן, גם עכשיו שלושת הנותרים לא הלכו איתו. מהיר הרביעי וניצלי את ההזדמנות. אין בעיה, מעטה העצים הללו שייכים לי, אתקדם עם שתי הערימות לאורך השביל שמולי. וביום קר כל כך, ודאי אמצא אנשים שירצו לקנות ממני את הסחורה הזאת. הוא הרם שתי ערימות עצים זו על גבי זו. וואו, איזה חזק הוא היה, הרים אותם ועזב מיד. החמישי הביט על העץ שטרם מספיק לגדוע ואמר, במקום לפגוע בעץ הגבוה הזה אני אתאפס עליו ואני אנסה לראות מלמעלה לאיזה כיוון עליי להתקדם. הוא הניח את הגרזן והתחיל לטפס על הגזע הרחב, ורק הגבר השישי נותר במקום וחשב לעצמו, איזה שטות. הדבר הנכון ביותר הוא לחכות במקום. עוד מעט הגשם יעבור, השמש תזרח, ואולי תגיע עזרה. זה טיפשול גמורה ללכת אל הלא נודע ולהסתכל. בטוח יעבור כאן מישהו, יבחין בי ויציל אותי. אז פשוט אני לא יזוז ממקומי. נשכב ונרדם. כל אחד מחמשת הגברים הראשונים היה מרוצה ומסופק מהחלטתו, עד לרגע שנפרד מהקבוצה ונותר ביער לבדו. כאשר השמש שקעה, תהה כל אחד מהם בליבו, ייתכן שהייתי עקשן לחינם. כל האחרים ודאי ימצאו את הדרך הנכונה, ואילו אני אאבד ביער ולא אמצא ממנו, לא אצא ממנו לעולם. אולי טעיתי טעות חמורה. ואכן חמישה מבין ששת החוטבים טעו בהחלטתם. זה שהלך שמאלה נלכד בסבך שיחים, הוא היה צריך להילחם בחיות פרש שניסו לתקוף אותו, אולם בזכות זה שלמד קצה לשרוד ביער, ולאחר שמצא את דרכו החוצה, הפך למדריך שהנחה את כל התושבים בכפר כצד להתגונן מטורפים. זה שבצד ימינה נתקל בשודדים. הם רצו לקחת ממנו את כל רכושו, אבל הוא סיפר להם על חייו, על משפחתו שמחכה לו, על הכסף שרצה להשתמש בו כדי לקנות צעצוע לביתו הקטנה ולבנו הצעיר. ברגע שהחמלה והאנושיות התעורר בקרב השודדים האיומים, הם נזכרו בבתים ששאירו מאחוריהם ובאנשים שהם פגעו בהם, ועזרו לו למצוא את הדרך לצאת מהיער האפל. חלקם אפילו בחרו לצאת בעקבותיו ולחזור לחיק משפחותיהם. החוטף שהלך בשביל שהיה מולו, הופתע לגלות כמה דברים נהדרים ממתינים בצידו האחר של היער. הוא מצא צמחי מרפא נדירים ויעילים, שרבים חשבו שכבר אין ביער. וכאשר חזר לבסוף לביתו, הפך לרופא מומחה של הכפר כולו. הגבר שטיפס על העץ, ראה את האיש שחזר על עקבותה, הוא נעזר בכיוון של אבא לחפרו, והצליח לאתר את האורות המוכרים של ביתם. כאשר הרץ מהעץ, הוא רץ אחרה וסיפר לו את שבר. יחד למדו השניים לעבוד כצוות, ושבו אל נשותיהם וילדיהם כבר באותו הלילה אינבל. הטעות של כל החמישה הייתה בכך שלא הבינו שקיימות אין ספור דרכים לצאת מהיער, ושעל מנת למצוא את הדרך הנכונה, היה עליהם להאמין בעצמם וביכולתם. הם טעו במחשבה שאחרים חכמים וטובים, ובכך שפקפקו בכלים שניתנו להם על מנת להתמודד עם מכשולים. רק הגבר השישי, שבחר להישאר במקום ונרדם מצד הרמת העצים, נטרף על ידי חיות הטרף עוד לפני הזריחה. וזה אומר, זה אומר שעדיף להסתכן, ועדיף לקבל החלטות לא פשוטות.
והחלטות שאולי הן אפילו טעות, אבל יגלו לנו דרך
אחרת. אבל יגלו לנו דרכים אחרות. מאשר להיות פסיבי ולהירדם לצד הבעיה, הרבה מאוד אנשים נרדמים לצד הבעיה שלהם, ובגלל שהם נרדמים לצד הבעיה, הבעיה טורפת אותם. אבל יש אנשים שאומרים, גם אם אני לא יודע לפתור את הבעיה, לפחות אני מתמודד איתה, והם הולכים קדימה וקדימה, ומנסים ולא מבטרים, וזה ממש, ממש, ממש בעיניי משמעותי.
טוב, אנחנו לגמרי מסכימים בעניין הזה. נגיד תודה למפיקה שלנו ויטל סלמון, באולפן אינבל וסלי, על הביצוע הטכני אורי ריב. בפיקוח נמצא אסף ציטון. אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא. שי, שבת שלום.
אני מקווה שבת שלום לכם בלגזית, ותודה רבה. להתראות.
שמרה קרוב לליבה,
שלום, כאן גיא אוכמן, ורציתי לדבר איתכם היום על כלים חשמליים שחייבים לנהוג בהם.
גיא, סליחה, אבל אומרים לרכוב. רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי.
נשמה של ברבור, לנהוג.
תאמין לי, לרכוב.
מהרשמלו של האבא, גם לנהוג. כי כלים חשמליים בכביש הם כלי רכב, ולכן הנוהגים בהם חייבים לצאת לכל חוקי התנועה והתמרורים. לא עוברים ברמזור אדום, לא נצמדים לרכב מצד ימין בצומת, ונוהגים תמיד בצידו הימני של הכביש.
כי אם רוכבים בכביש, נוהגים לפי החוקים. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך, עם הרלב"ד.
הוא חלק מהתרבות שלנו.
אחד המעדנים במטחים הסינים זה מלפפוני ים. ובעינינו זה יכול יותר הדבר המגעיל ביותר שאפשר להעלות על הדעת באכילה.
מהכלכלה שלנו.
לא נראה לך טיפה מנותק לקחת סכומים של 90 עד 150 שקלים למנה של פסטה?
ומהפסיכולוגיה שלנו.
כיוון שיש איזה קשר ישיר ליצר.
אז מה הפלא שיש כל כך הרבה מה לומר על האוכל שלנו? גלי צהל, הוצאת משרד הביטחון והוצאת מודן, גאים להשיק את הספר החדש בסדרת האוניברסיטה המשודרת. מזון למחשבה, היסטוריה, חברה ותרבות על הצלחת. ספר חדש בסדרת האוניברסיטה המשודרת, עכשיו בחנויות הספרים.
מיד אחרי החדשות, נעמי רביע עם קולה של אימא.